הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהיל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השתלטן במערכות היחסים בין בני אדם. ייתכן ונמצא שבהן צד אחד הוא שתלטן ולא פעם גם רודן. והשתלטנות היא באה ידי ביטוי בהרבה צורות. לא תמיד מזהים אותה מהרגע הראשון, אבל כשמזהים אותה רואים כמה היא מסוכנת והרסנית. האדם השתלטן הוא האדם שכמעט תמיד קובע את הכללים בבית. הוא קובע את מצב הרוח הבית. הוא קובע מי צודק, מי טועה, מה הגיוני, מה חסרת, מה קשר ונכון ומה לא יעלה על הדעת. הוא היחיד שייתן את הטון. האדם השתלטן לא מוכן להתפשר. העמדות והגישות שלו לא ניתנות לשינוי. הוא לא מוכן ללכת לקראת הזולת. אם הוא רוצה לצמצם הוצאות כלכליות, כל מי שלא מסכים איתו הוא פשוט חסר הבנה בכל מה שנוגע לכסף. כל מי שלא מסכים עם הגישה החינוכית שלו הוא חסר אחריות וידע. ומי שמתנגל לדעות הרוחניות שלו, עליו בכלל אין מה לדבר. האדם השתלטן, גם כשהוא אומר דברים נכונים ובסיסיים, הוא מעורר התנגדות, בגלל סגנון הדיבור הבוטה, המעלי והמזלזל. כולם מרגישים שהם פשוט לא רוצים להסכים איתו, למרות שאין סיבה, אבל הוא מדבר בטון כל כך כועס, בפנים מאיימות, ולכן הצד השני מתנגד. לדוגמה, אישה אומרת לבעלה, אתה חייב לקום בבוקר, כי מה יהיה עם התפילה והדוגמה האישית לילדים? היא צודקת, אבל היא גורמת לו לרצות להמשיך לישון עד הצהריים. היא אומרת דברים נכונים, אבל היא משפילה. והיא מתעלמת מכך שהיא משפילה, כי היא אומרת, אבל אני אומרת דברים נכונים, אז לכן אני יכולה להמשיך להגיד אותם. ומי שאומר משהו נכון, זה לא אומר שצריך לומר את זה, וגם אם צריך לומר את זה, איך לומר את זה. אבל חוסר האחריות בא על ידי ביטוי בסיוע, כאשר האדם אומר, אני יודע, אני אומר, מה שבלב את זה אני אומר, מה שאני מרגיש את זה אני אומר, מה שנכון את זה אני אומר. ובשיא הילדותיות, בחוסר הבגרות, אומר האדם את מה שעל ליבו, מתוך הרגשה שהוא אדם מוסרי, ישר וצודק. אז היא אומרת משהו נכון, אבל הניסוח הבוטה שמשדר, היא יודעת מה נכון, צורת הדיבור, קצב המהיר, הדיבור החותך, הטון הגבוה, הפנים המאימות, כל אלה, לא רק שהם לא נעימים, אלא שהם מעוררים דחייה, כי אם הוא יסכים איתה, זה ישפיל אותו. היא תצליח להכניע אותו בעל כוחו, הוא ירגיש התמרמרות. האדם השתלטן בדרך כלל מצליח להכניע את הזולת לטווח הקצר, אבל לטווח הארוך הוא תמיד מפסיד. למה? כי הסואבים אותו צוברים רגשות מרמור, זעם ותסכול. הם מפתחים אנטי חריף כלפיו וכלפי הדעות שלו, והיחסים עם האנשים הקרובים ביותר נהרסים בגלל הגישה הזו. הכנעת האדם לא עושה אותו שמח יותר, ואם זה יקרה מדי פעם, בסופו של דבר האדם הנשלט לא יהיה מוכן עוד להיות במקום הרגשי הזה, להיות הנשלט. ויכול להיות שאם הוא נער או בעל או אישה ומבזים אותו ומשפילים אותו, הוא יתחיל לזלזל בערכים, באמת, בהנחות יסוד שהיו ברורות. למה? מכיוון שהלב מתחיל לפתח נוגדנים לאמת ולערכים. השתלטן הרס את הערכים ואת האמת, מכיוון שהוא מנחית הוראות ופוגע באפשרות של הצד השני להזדהות עם ההוראות האלה. באותו אדם שמכניעים אותו, מבזים אותו, משפילים אותו, הנשלט, הוא מתחיל להטיל ספק באמת הברורה שנאמרת על ידי השתלטן, והשתלטן הורס את האמת, כי הוא מתנהג בדיוק הפוך עם מה שחז"ל אומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. אבל הוא לא מחפש את הנחת, הוא מחפש להכניע לומר, הוא בעיקר מחפש להיות הצודק. כי האדם השתלטן רוצה להוכיח, אני הצודק, אני החכם, אני מבין, אני יודע, אני מחזיק באמת, אני מחזיק בצדק האבסולוטי המוחלט, אני יודע איך לחנך, אני יודע איך לנהל את הכסף, אני יודע מתי צריכים לקום, אני יודע מה עושה לרעדיפויות הנכון ביותר, והוא לא מסוגל לשמוע אפשרויות אחרות. אחד הפחדים הגדולים של האדם השתלטן הוא אובדן שליטה. אם החיים לא מתנהלים בדיוק כמו שהוא רואה לנכון, בדיוק לפי המתכונת שלו הוא נבהל. הוא לא יודע מה לעשות, הוא מרגיש שהקרקע נשמטת תחת הרגליים, שהרי המצב הזה מאלץ אותו להתמודד עם האפשרות שמה הוא טועה. עקרונית, אדם צריך להפריד בין אישיותו ובין הדעות שלו. גם אם דעה מסוימת התבררה כמוטעת, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה אומר שאני משתפר. אם והיה ויש לי דעה לא נכונה, זה לא אומר שאני אדם שלילי. זאת אומרת שאני אדם לומד, אני בתהליך, אני בצמיחה, אני בגדילה, אני בהתפתחות, זה נורמלי. אבל האדם השתלטן, אם לא מסכימים איתו, זה אומר ששוללים את עצם הקיום שלו. זו הסיבה לכך שאותו אדם מתעקש על הדעות שלו, אבל הוא מוכן להתפשר, הוא מרגיש שהוא חייב להילחם על האישיות שלו, על הדעה שלו. הוא פשוט מפחד מדחייה, שם הדעה שלו לא נכונה. כן הבדל בינו לבין הדעה שלו, הוא מפחד מאובדן שליטה אם מתברר שהדעה שלו לא נכונה, כי אם הדעה לא נכונה אז הוא לא בסדר. את המידע הזה הוא לא יכול להכיל. והאדם השתלטן מוכן לנצח במאבק, ומבחינתו זה רגע אדיר ומשמעותי, הוא מוכן לעשות הכל בשביל הניצחון הזה. הפעם יראו שאני צודק, שכולם יכירו בחוכמתו, בצדקותו, בצדקת דרכו. מבחינתו ההרגשה הטובה ביותר שאפשר להרגיש זה להיות צודק ולהכניע את הצד השני. זה השיא. האדם השתלטן הוא לא תמיד אדם רם, כשהוא רגוע והוא שלב, הוא יכול להיות נחמד, מצחיק, מעניין. הבעיה היא כאשר החרדה מאובדן שליטה משתלטת עליו, אז ההתנהגות שלו נעשית בלתי נסבלת. טיפוס כזה כל כך מפחד, חרד, שלא יקבלו את הדברים שלו, את הדעות שלו, הוא מרגיש צורך קיומי להילחם על דעתו, עד שהוא לא מצליח לראות אף אחד אחר, רק את עצמו. עבורו זה מעין מאבק הישרדותי, וכשאדם במאבק הישרדות, הוא מסוגל לחשוב רק על עצמו. יש אנשים שאוהבים לריב, השתלטן הוא לא אחד מהם, הוא לא נהנה מעצם המריבה, מבחינתו עדיף היה שכולם יסכימו איתו מראש. אבל מה לעשות? זה לא תמיד ככה, לא כולם מסכימים איתו, ואז הוא לא רואה אפשרות אחרת אלא לכפות את דעתו באמצעות המאבק. מבחינתו אין ברירה, אני חייב להוכיח את האמת, את הצדק. זה מאבק שנכפה עליו, הוא לא רוצה אותו, הוא היה מעדיף שפשוט יקבלו את מה שהוא אומר. חבל, סתם להתווכח, סתם לריב. זו הסיבה שהשתלטן לא מצליח להיות מסופק, כל ניצחון מרגיע אותו רק עד הקרב הבא. בקרב הבא עוד פעם, הוא מרגיש איום נוסף מההתחלה. וכך השתלטן נעשה בלתי נסבל. כל ערעור על דעתו, ערעור על הקיום שלו, הוא לא יכול לוותר. הוא לא מצליח להגיע להרגשת רוגע וסיפוק. שלווה. האדם השתלטן הוא בגישה של או הכל או כלום. מספיק ויכוח אחד כדי לערר את הערך העצמי שלו. לכן הוא לא מוכן להפסיד, לוותר, להתפשר אף פעם. הוא לא מוכן שיקבלו את הדעה שלו באופן חלקי. מבחינתו הוא יודע הכל והוא מבין בדיוק איך הכי טוב לפעול, תמיד הוא יודע בדיוק מה הדבר הנכון לעשות. ובגלל שהשתלטן הוא בטוח שהוא יודע הכל, הוא נוטה לבקר את הסובבים אותו, כאשר הם מתנהלים בצורה שלדעתו היא שגויה. בעיניים שלו, אדם שלא בסדר, על פי אמות המידה שהוא עצמו קבע, הוא אדם שמותר להעיר לו, לבקר אותו, אפילו לחנך אותו, למען ילך בדרך הישרה. לאדם השתלטן ישנה נטייה להתגדר בתוך מסגרת של כללים ואורחות חיים שהוא הגדיר לעצמו, הוא לא מצליח לראות מעבר לגבולות שהוא עצמו הציב. לא פעם הוא לא מצליח להבחין בנסיבות המשתנות שמובילות לשינוי בהתנהגות של האנשים סביבו. אם לדוגמה אשתו הבטיחה לו שהיא תמיד תשמור על אווירה רגועה הבית, הוא מצפה ממנה לקיים את ההבטחה עד סוף כל הדורות, תמיד שזה יהיה, הוא לא מצליח לתפוס אם יש כבר 5 ילדים או 7 ילדים ועומס בעבודה, אי אפשר לשמור על האמירה הזו וההצהרה הזו באופן מלא. הוא לא מבין שבשעתו אשתו דיברה באופן כללי על האווירה ולא יכלה לדעת כיצד תתנהג בנסיבות המשתנות, ושנסיבות החיים משתנות אדיר. הוא המום לחלוטין כשהוא רואה את אשתו מתפרצת על הילדים. הרי היא יודעת כמה חשובה לו האווירה השקטה. היא הרי הבטיחה, מה קורה פה? כך הוא בטוח שהבעיה נמצאת באשתו. היא לא עמדה במילה שלה. הוא לא קולט שהבעיה היא בו, בחוסר היכולת שלו לתפוס מורכבויות ולהתאים את עצמו למציאות המשתנה. לכן אחת ממילות המפתח לרוגע ושלווה היא גמישות. זוהי תכונה חשובה לחיים, לאדם השתלטן אין את התכונה הזו. לא פעם נראה שהאדם השתלטן הוא אדם קשה, עסוק במריבות כל היום, אבל זה לא בהכרח כך. יש שתלטנים אלגנטים, תרבותיים, נחמדים ומנומסים. שתלטן נחמד לא יגיע לחברו ויוכיח אותו בצורה בוטה, אלא יאמר לו באופן חביב, אולי גם נשמע, חברים. אני באמת מצטער שאני אומר לך את זה, אבל כזה אני. אם אני רואה משהו לא בסדר, אני חבר טוב, אני חייב להגיד. אם נשאל אותו, מי קבע שהדבר לא בסדר? הוא יענה, בלי להניד אף, בלי להחזיר פעימה. אני קבעתי, כך אני מרגיש, ליבי אומר לי. כלומר, לא די שהוא בטוח שהעולם אמור להתנהל לפי אמות המידה שלא. הוא עוד מרגיש שהוא עושה טובה בכך שהוא אומר את הדברים בצורה סבלנית. יש לו סבלנות, הוא נחמד, הוא אומר דברים בצורה רגועה, אבל מעליב. אבל הוא אומר את זה בצורה רגועה, אבל תוכן מעליב. כאשר קורה שמישהו פועל בניגוד לעצת האדם השתלטן, בדיעבד התברר שהוא טעה. השתלטן כמובן לא שוכח לבוא ולומר, אמרתי לך. עבור השתלטן מדובר בחיזוק עצום להרגשת הביטחון שלו, הנה, ההוכחה החותכת שהוא צודק, שחייבים להקשיב לו. מאפיין נוסף של האדם השתלטן הוא הביטחון שיודע הכל טוב יותר מכולם. כשאומרים כולם, הכוונה היא לכולם. הוא מבין יותר מאנשים מבוגרים, מיועצים, מורים, אנשי מקצוע, כולם. הוא טוב מכולם. תמיד יש לו תחושה פנימית עזה שהוא היחיד שמצליח להבין את המצב עד הסוף. מכיוון שכך הוא באמת יודע הכי טוב מה כדאי לעשות. הוא לא מתבלבל מעובדות. לדוגמה, אמא שסובלת מאופי כזה, עלולה להדריך את הבת לפני החתונה איך להתנהל, ללמד אותה לא לוותר על הצרכים שלה, לעמוד על שלה, גם כאשר אותה אמא תשמע שלבסוף לבת שלה יש בעיות בשלום בית. היא לא תודה שאולי העצות שלה היו גרועות ולא נכונות, היא תסביר עד רבה, הבת את חייבת לשמור על מה שאני אמרתי לך, ואם לא תשמרי, תסבלי, ואם את סובלת, כנראה לא הקשבת לי. אפילו כאשר הבא תפנה לייעוץ נישואים, אותה אם עלולה להתקשר ליועץ ולהסביר לו בדיוק מה הבעיה ומה הוא צריך לעשות, והיא תציג בפניו את ההבחנה הבלתי ניתנת לערעור בנוגע לשלום בית של הבת שלה. הרי ידע טוב יותר מכולם, אפילו מהיועץ, ונכון שהיא אמא והיא לא אמורה להתערב. אבל במקרה הזה, א', מדובר פיקוח נפש, ב', באמת אני אישה עם זווית ראייה אובייקטיבית, אני משהו אחר, אני משהו שונה. כך היא אומרת לעצמה, וכך היא מתירה לעצמה, מרשה לעצמה להמשיך להרוס את החיים של הבת שלה. היא בסך הכל רוצה לעזור, והכל מגיע מלב אוהב, באמת, הלב אוהב. אבל מה שהלב אוהב, זה לא אומר שבאמת השכל פועל. נקודה נוספת, אנשים שיצא להם להתמודד עם האדם השתלטן יודעים שהחלק הקשה או המתסכל בסיפור הוא שהאדם השתלטן עשוי להרגיש שהוא פגוע כאשר אנשים לא מתעניינים בעצות ומיישמים אותם. הוא לא מצליח להבין למה הם לא מקשיבים לו, הרי הוא מכיר טוב כל כך את הנושא, הוא מבין מה צריך לעשות, הוא רק רוצה בטובת האנשים האחרים. הוא בכלל לא מודע לכך שהצורה שבה הוא מעניק את העצות היא על גבול הבלתי נסבל, ושיוצר סביבו תחושה של חנק וכפייה. בנוסף לכך, אפשר לשים לב הרבה פעמים שאנשים משתלטנים הם חסרי סבלנות. כשמישהו מספר להם את דעתו, הם לא מגלים התעניינות, ולא פעם אפילו משדרים אינוחות, קוצר רוח. הם אפילו מגלגלים את העיניים, מבחינתם השיחה מיותרת, הרי למה אני צריך לשמוע מישהו אחר? אני יודע הכל. האדם שתלטן מפחד מאוד מחולשה, הוא מפחד שינצלו אותו, מכיוון שהוא רגיל לחשוב במונחים של שליטה, הוא עלול לייחס לאחרים כוונה של להשתלט עליו. הוא נלחם בכל הכוח כדי שזה לא יקרה. בעיקרון, המטרה בניסויים, בקשר בין בני אדם, לנהל קשר הדדי, שוויוני, זה לא אומר שכולם עושים אותו דבר, אבל זה כן אומר שאנשים מרגישים שהקשר משתלם. יש תפקידים של הבעל, תפקידים של האישה, תפקידים של השותף הזה, תפקידים של השותף האחר. לא כולם עושים אותו דבר, אבל כן ישנה הרגשה שאנחנו חיים בתוך מערכת הדדית. השתלטן לא יודע, אבל לא רוצה להתמודד עם כזו מערכת יחסים. להפך, הוא מחפש את התחושה המרגיעה מבחינתו, שידוע לעליונה שמכירים במעמד שלו. האדם השתלטן נוטה לפרש מצבים רבים כמאבקי כוחות, כמבחן שנועד לבדוק מי חכם יותר, מי חזק יותר. למי תהיה המילה האחרונה? לא פעם הוא בוחן שאולי לא במודע, דרך המאבקים האלה כמה הוא יכול להשתלט על האדם האחר, עד איזה גבול הוא יכול למתוח את האגרסיביות שלו. הוא מוכן להשתמש בהרבה כוח כדי להכניע את הצד השני, הוא מסוגל להידרדר אפילו לשיטת איומים והפחדה. את כל זה הוא לא עושה מתוך רועם, מתוך רצון זדוני להכאיב לזולת, אלא מתוך חוסר ביטחון וחולשה פנימית. הוא חלש. הוא לא מסוגל לתת לעצמו את החיזוק שהוא צריך. הוא לא יודע לומר לעצמו שהוא שווה, הוא בעל ערך, גם אם דעתו לא תתקבל. לא משנה מה יגידו כולם, אבל הוא חייב לשאוב את החיזוק הזה לערכו מאחרים. הוא כל כך צריך את זה עד שהוא מוכן ללכת רחוק ולהרוס אפילו קשרים כדי להשיג את ההרגשה הזאת. בזמנים רגועים האדם השתלטן יודע לומר לעצמו את כל האמירות היפות שהוא קרא בספרים ושמע בהרצאות, שמערכות יחסים צריכות להיות הדדיות, שהצד השני צריך להיות שלה עם ההחלטות שלו, שבניסויים צריכים לנהל דברים בדרכי נועם, בדרכי שלום. הוא יודע שבנושא בין אדם לחברו לא נכון להנחית הוראות פקודות, אלא הימלך בחברך, צריך לדבר עם השני, לרצות שגם הוא ירצה, לפייס אותו, כמו שאומר השלה הקדוש, על כך שיעקב שכנע את רחל ולאה לעזוב את בית אביהן. הוא לא ציווה עליהן שכך אמר הקדוש ברוך הוא לעשות, אלא הוא דיבר אל הצרכים והרצונות, אל הרגשות. הוא אמר, אתם יודעות כמה אבא ייתל בי, ואז הוא אמר, זה גם ציווי של הקדוש ברוך הוא. זו הדרך הנכונה. אותו שתלטן יכול להגיד ולהכריז שהוא יודע שזו הדרך, אסור להשתלט, אסור להפחיד. הוא יכול להשמיע את הנאומים האלה עד שמגיע הרגע שבו לא מוכנים להקשיב לו, ואז משתלטת עליו החרדה מאובדן שליטה, וכל האינסטינקטים ההישרדותיים שלו נכנסים לפעולה. כשמגיע הרגע הזה הוא שוכח הכל, הוא מוכן ללכת רחוק כדי להסיק את השליטה הנכספת, כדי לתת מענה לא בריא לחרדה שלו. לא פעם נמצא שהאדם השתלטן הוא אדם כזה בגלל שגם בילדות שלו היו לו כל מיני משקעים. זה לא אומר שאין לו בחירה כיום, זה כן אומר שהעבר הוא בעל השפעה, אבל הוא לא מכריע, הוא רק משפיע. האדם יכול לבחור להשתנות. ייתכן אם נעמיק נמצא שבילדות אותו ילד שכעת הוא שתלטן גדול, אז הוא היה ילד קטן, אולי אפילו פגיע מאוד, חוסר הגנה. אולי הוא גם פיתח תפיסה שאומרת שבעולם הזה צריכים להיות חזקים, כוחנים, כדי להשיג מה שרוצים, ואם נרפה לרגע ידרכו עלינו, ישפילו אותנו. לכן הוא לא מוכן בשום פנים ואופן להגיע לעמדה שבעיניו נתפסת כנחותה. כדי להישאר בעמדת כוח הוא למד להתעלם מהרגשות הרכים, הרחמים שיש בו, שהרי מי שרוצה להיות חזק לא יכול לגלות חמלה והתחשבות. אסור לו, בעיניים שלו, לוותר, הוא לא יכול שינצלו אותו. עם גישה כזו, אין מקום להתייעץ עם אחרים ולשאול את דעתם, בטח לא לשאול להסכמתם, צריך להכריע בשבילם. כך הוא הופך את עצמו, מעורר התנגדות ואפילו מעורר עוינות. האדם השתלטן גם יכול להיות נוטה להתחבר לאנשים חלשים באופיים, כי כך הוא מבטיח לעצמו להיות תמיד בעמדת כוח ושליטה. אבל האמת היא שהאדם הזה בז לחלשים ומנצל אותם, הוא מזלזל בהם, הוא יודע להעריך רק כוח, ולכן הוא משתמש בכוח כדי להכניע אותם, ולאחר מכן החלש מרצה את השתלטן, וכשהשתלטן רואה שמרצים אותו, הוא מזלזל במי שמרצה אותו, כי הוא מעריך אנשים עם כוח. האדם השתלטן יהיה בריא יותר כאשר יבין שהוא לא חייב להשתלט על אחרים, אלא כן להיות מנהיג, להגיד מה שהוא רוצה בצורה בטוחה, יציבה, איתנה, אסרטיבית, אבל לא לנצל את האחרים, לא לפגוע באחרים, לא לזלזל באחרים, לומר מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, איך שהוא מצפה, אבל גם לאפשר לאנשים אחרים להביע את דעתם, ואם הם משתפים פעולה נהדר, ואם לא, גם את זה הוא יודע להכיל ולהמשיך להתנהל בשגרת החיים, גם אם והיה ויש אנשים ואולי גם הרבה שלא מסכימים איתו. המנהיגות היא לא הכפייה, אלא האמירה הברורה הנחושה והמאפשרת לצד השני לבחור האם הוא רוצה להתגייס, לשתף פעולה, להישאר אדיש או להתנגד. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.